אנחנו היום לומדים את היום יום שהוא החדר השמיני בארמון של היום יום, חבב כסלב, כמו שכתוב בכותרת, שבת חבב כסלב, בית חנוכה, שנת תשג. הכותרת של הדברים, כותב הרבי מיד למעלה, שזה מברכים ראש חודש טבת. פה שבת, זה שבת מברכים של חודש הבא, חודש טבת. הרבי מציין גם את המנהג שנוהגים בשבת מברכים, כמו שבהמשך זה יופיע גם בפירוט יתר של המכתב של הרבי הקודם. הוא כותב שיש אמירת כל התהילים בהשכמה. באותו שבת מברכים, אז יש את ההוראה של הרבי הריי"צ שאומרים את כל התהילים בהשכמה. אחר כך הרבי מציין את השיעורים היומיים, זה חומש וביישב משביעים פירוש רש"י, כי זה שבת, סוף השבוע. תהילים, החצי השני של קי"ט, מאות מ' עד סיום הפרק, לא שכחתי. ותניא, מתחילים פרק ב', מ"ונפש" עד המילה בראשית. עכשיו הרבי מציין ואומר, זה יום התוועדות. הרבי הריי"צ, כידוע, תיקן, נראה עוד מעט לשון המכתב של הרבי הריי"צ, רבי הריי"צ תיקן שבשבת מברכים שני דברים שצריך לעשות: להגיד את כל התהילים בבוקר לפני התפילה, ואותו יום הוא יום התוועדות אחרי התפילה. מה הטעם של התקנות הללו? אז במקור הרבי הקודם לא נותן טעם, הוא אומר ככה צריך להיות ההנהגה אצל חסידים. אבל פעם אחת השיחות של הרבי, הרבי אמר יש לומר שאולי יש לומר שהטעם של התקנות הללו, בגלל שזה שבת שמברכים את החודש, ויש בשבת מברכים, זה משהו שהוא מעין קידוש החודש. למרות שהיום אין קידוש החודש, ובדרך כלל שבת מברכים זה עוד לפני המולד בכלל, לפעמים כמה ימים לפני המולד. אבל זה מעין העניין של קידוש החודש שהיה בעבר, יהיה בעזרת השם גם לעתיד, מעין זה יש את העניין של שבת מברכים. אז כדי להמשיך את העניין הרוחני שברכת החודש אמורה לפעול, הרבי אומר שהכלים להמשיך את זה זה אמירת כל התהילים בבוקר וההתוועדות שלאחר מכן. שתי הדברים הללו הם הכלים להמשיך את כל ההשפעות ששבת מברכים עם הקידוש החודש, והרעיון של זה צריך לפעול על האדם. אחר מכן הרבי מציין טל ומטר. אבל טל ומטר ידוע בשולחן ערוך הלכות תפילה בסימן קי"ז בדיני ברכת השנים, שם מבואר שיש הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ מתי מבקשים גשם. בברכת השנים הרי יש את הבקשה ותן טל ומטר לברכה. אז בארץ ישראל בקשת הגשם היא בעצם מיד אחרי החגים, רק דוחים את זה עד ז' במרחשוון, כמו שכתוב, עד שיבוא, עד שאחרון שעלה לרגל יגיע לביתו. בחוץ לארץ שבבבל כתוב הם צריכים פחות גשם, אז תחילת בקשת הגשמים בבבל היא מתחילה 60 יום אחרי התקופה. זה הלשון בגמרא, זה הלשון שמופיע בשולחן ערוך. דהיינו, מחלקים את השנה לארבע תקופות. כל תקופה היא, מציינים אותה לפי החודש שבה היא התקופה, זה תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת ניסן ותקופת תמוז. זה ארבע חלקים לפי שנות החמה, מחלקים את זה לארבע. ו-60 יום אחרי תקופת תשרי, זה הזמן שנקבע בחוץ לארץ, בקשת ותן טל ומטר לברכה, בדרך כלל זה בתאריך לועזי קבוע, בדרך כלל זה 5 לדצמבר, אז באותה שנה, כ"ו כסלו תשג, זה היה היום שבו התחיל שאלת הגשמים בחוץ לארץ, וזה מה שהרבי מציין פה טל ומטר. דבר השלישי, הוא מביא נר חנוכה אחר הבדלה, הרי מדובר כאן בשבת, אז מוצאי שבת צריכים להדליק נר חנוכה, אז נר חנוכה צריך להיות, הרבי מציין, אחר הבדלה. יש בעניין הזה, בשולחן ערוך, יש בזה מחלוקת. אומרים באורח חיים, בסימן תרפ"א, מדובר שם על נר חנוכה במוצאי שבת, אז בשולחן ערוך וגם הרמ"א כותב שנר חנוכה צריך להיות לפני ההבדלה. גם בבית כנסת, והוא מביא, הרמ"א מוסיף שכל שכן בבית צריך להיות לפני ההבדלה. לעומת אותה, נושאי כלים, כמו התז למשל ועוד, הם כותבים, לא, שצריך להיות הפוך, שצריך להיות בבית צריך להיות קודם הבדלה, לאחר מכן הדלקת נר חנוכה. כאן הרבי מציין במנהג שלנו שמדליקים, שבמוצאי שבת מדליקים נר חנוכה אחר הבדלה, כמו התז, לא כמו השולחן ערוך והרמה. אבל וקודם אמירת ויתן לך, כיוון שויתן לך זה מנהג, אז דוחים את זה בכל זאת לאחר מכן. לעומת זאת בבית הכנסת, בית הכנסת פוסקים דווקא כמו השולחן ערוך והרמה, ובכנסת נר חנוכה צריך להיות קודם הבדלה. כמו שכתוב את הטעם על הדבר, הטעם מביא את הטעם, שכדי לאחר את יציאת השבת כמה שיותר, אז בבית כנסת, אז עושים קודם נר חנוכה, ואז הבדלה בבית, מתהפך הסדר. עכשיו בא עצם הפתגם שרבי מציין כאן, ועצם הוא מצטט, כמו שהרבי מציין במראי מקומות שהוא ציין לעצמו, מאיפה לקח את הפתגמים, אז זה נלקח ממכתב של הרב הרייץ, מתצבב מנחם אב תפו שצדיקי, זה מוטפס בקובץ התהילים שבסוף התהילים, ושם הרב הרייץ שולח מכתב לכל התמימים ואנש, הרבי מצטט מתוך המכתב קטע מסוים. מה הקטע המסוים שהרבי מצטט? הוא אומר ככה, ביום שבת קודש, שמברכים בחודש, כל פעם שיהיה שבת מברכים, השכם בבוקר, התקבצו אנשי שלומנו לבית הכנסת, להגיד כל התהילים. זה התקנה של הרב הרייץ, להגיד כל התהילים לפני התפילה. אחר האמירה, כפי שמסיימים לומר את התהילים ביחד במניין, ילמדו כשעה מאמר של חסידות שיהיה מובן לכל. זאת אומרת, שיעור חסידות לפני התפילה, גם בשבת מברכים, שזה יהיה אחרי התהילים, שיהיה שיעור כשעה מאמר שכל הקהל יוכל להבין, ואחר כך תפילה. התפילה מתחילה רק אחרי שתי הדברים הללו, תהילים ושיעור חסידות. מועד התוועדות, אמרנו הרב הרייץ תיקן גם כן שיהיה התוועדות כל שבת מברכים, אז מתי יהיה הזמן של ההתוועדות? כפי הזמן שיגבילו מתאים לתנאי המקום. זה תלוי, זה משתנה בין קיץ לחורף, יש מקומות שיותר מתאים שההתוועדות יהיה אולי במוצאי שבת, או שבת אחר הצהריים, אז צריך שזה יהיה מתאים לתנאי המקום, מקום דירתם להצלחה בגשמיות ורוחניות. זה גם כן מופיע באותו מכתב של הרב הרייץ מתצבב מנחם אב, הנקודה הזו שההתוועדות צריכה להיות מתאים לתנאי המקום. ואולי כדאי לציין בקשר לזה, זה לא ישירות, אבל מעניין לעניין, שהרבי מציין בשנם שני מכתבים שהרבי כתב לאנש, גם בכפר חב"ד וגם בירושלים, שבשבת מברכים שמתוועדים בית הכנסת, אז הרבי כתב שאין דעתו ואין דעת רבותינו לפיינו נוחה, שאנשים נשארים בהתוועדות באופן כזה שלא באים הביתה לעשות סעודת שבת. צריך שההתוועדות יהיה בצורה כזאת, שכל אחד יוכל להגיע הביתה ולעשות סעודת שבת ולספר בבית על מה שדובר בהתוועדות. כאן יש כאן רואים את הרמז הזה שההתוועדות צריכה להתאים ממקום דירתם. ההתוועדות צריכה להתאים מתאים לתנאי המקום. זאת אומרת לא, שלא להתחשב בה. ההתוועדות צריכה להתחשב עם המצב בבית, ולכן ההתוועדות תמיד תהיה בצורה כזו שההתנהלות של הבית תהיה כמו שצריך. הסיום של הקטע כתוב הרבי שאחר אמירת כל התהילים בשבת מברכים, יאמרו קדיש יתום. אומרים קדיש יתום אחרי שמסיימים לומר את כל התהילים כולו. קדיש אחד אחרי הכל. רק הרבי מוסיף שאם יש חיוב, אם באותו שבת יש בבית כנסת מישהו שיש לו חיוב, חיוב הכוונה היא או ירצייט, שזה יום השנה, או אבל לא עלינו שהוא נמצא בתוך שנת האבל, אז יש חידוש שאומרים קדיש יתום אחר כל ספר. בעיקרון אצלנו ההשתדלות, יש איזה מכתב ארוך של הרבי, מוטפס גם כן בסוף הסידור, בנוגע לכל עניין הקדישים, רבי שם מציין גם, אצלנו לא נוהגים להרבות בקדישים סתם, ולכן, למשל, עוד מעט מגיע חודש אלול, אנחנו אומרים לדוד השם מורי ואישי כל יום אחרי שיר של יום, אז לא אומרים כמו שנוהגים בהרבה מקומות, קדיש אחד אחרי שיר של יום, ואז עוד קדיש אחרי לדוד השם מורי ואישי. אלא מצרפים את זה ואומרים קדיש אחד אחרי שניהם. לכן בעיקרון לומר בתהילים כמה וכמה פעמים קדישים באמצע התהילים, זה לא עניין, כי אתה עדיין באמצע תהילים, אין עניין להרבות בתהילים. החידוש הוא שאם יש שם אבל, האדם שהוא יורצייט, אז הוא כן יגיד את הקדיש בין ספר לספר, אבל הרבי מציין במכתב, אותו אחד שאומר את הקדיש, לפחות הוא, לפני שהוא אומר את הקדיש, אחרי שהוא סיים את הספר המסוים בתהילים, שיגיד את היעי רצון שמוטפס בסוף התהילים, אחרי שאומר את היעי רצון זה כאין חתימת הספר, ואז אתה יכול להגיד קדיש, ואז תוכל להמשיך את הספר הבא וכן הלאה. אבל אם לא, כפי שראינו את הרבי, הוא לא היה אומר את היעי רצון בשבת מברכים בין ספר לספר, רק בסוף התהילים היה אומר על יהי רצון על הכל. כי ההפסקה הזו של יהי רצון זה בעיקר מי שאומר את הקדיש, אז הוא זה המפסיק בעניין הזה. מעניין לציין שהשבת מברכים הספציפי שעליו הרי מדבר כאן בתשעים ג', אז קודם כל זה שבת מברכים הראשון בשנה שהרי מתחיל ביוטט כסלב, אז ההזדמנות הראשונה בכלל לדבר על שבת מברכים. אבל גם מעניין לציין שבאותה שנה, הרי הרבי אריאץ היה בשנת אבל, כי אמא שלו, של הרבי אריאץ, נפטרה בי"ג שבט תש"ב. השבת מברכים הזו, זה השבת מברכים האחרונה שהרבי אריאץ היה בשנת האבל אחרי אמא שלו. והרבי פה מציין את המנהג, שמה אבל נוהג בשבת מברכים, זה ביחס לרבי אריאץ, זה היה שבת מברכים האחרונה שהיה האבל שלו אחרי אמא שלו, אז מציין את המנהג הזה של אמירת התהילים.